דף קי"ב עמוד ב' במסכת סנהדרין. תנו רבנן למעלה, כן? היו בה קודשים, קודשי מזבח ימותו, קודשי בודי גבי יתבדו. אז זה קודשי מזבח, זה בהמות שהיו צריכות להיות קרבות על גבי המזבח, ומכיוון שאנחנו משחיתים את עיר הנידחת, אנחנו הורגים, לא הורגים בצורה ישירה, אלא נותנים להם למות בצורה אכזרית יחסית. כן? קודשי מזבח ימותו, קודשי בדק הבית ייפדו. מה זה קודשי בדק הבית? זה דברים ששייכים לבדק הבית ואינם קרבים על גבי המזבח, אם כן ייפדו. ותרומות, לא, זאת אומרת אנחנו דואגים לזה שהם ימותו. איך? לשחוט? אסור לשחוט קודשים. לא משנה, אסור לשחוט קודשים. אתה לא הורג, אתה גורם לו למות, בגרמה. לראות, אסור לראות בקודשים. אסור לגרום חבלה כלשהי לבהמה של קודש.
מה זה מצורה צריך
לתתן
עם כל דבר?
כן.
לשחרר אותם אצלו?
לשחרר לא, בגלל שאתה מכשיל אותם, אנשים השתמשו בהם.
במדבר?
אה, במדבר. יש אנשים במדבר, במדבר זה לא מקום ריק, זה לא מדבר. אתה לא רוצה שגויים ישתמשו בקודשים? טוב, ותרומות ירקבו. השאלה מה זה התרומות האלה? כן? מתי? התרומה הרי עוברת שלושה שלבים. יש שלב שהיא עוד לא הופרשה, אז היא לא תרומה. שלב שני שהיא הופרשה אבל לא ניתנה. שלב שלישי שהיא ניתנה. השאלה באיזה שלב מדובר כאן שהתרומה צריכה להירקב? הופרשה ולא ניתנה. צריכה להירקב, למה?
כי את תרומה שהיא
עדיין מידה מידה. ואז מה? ואז איזה ממונים? ממון של מי?
ביניים.
אז אם ככה, היא לא צריכה להישרף בכלל, היא לא צריכה עבר דם, אז היא מותר להכין לכהן לבוא ולקחת.
זאת אומרת, רק אם בידיים של כהן שחשוד שהוא חלק מחברי עיר הנידחת?
לא חשוד, כהן שגר בעיר הנידחת, שורפים את התרומה שלו. נכון? או היה צריך לשרוף, אבל זה לא יפה לשרוף תרומה, לכן אנחנו נותנים לתרומה שלו להירקב. אבל אם התרומה הזאת כבר הופרשה ולא ניתנה לכהן, שום כהן שבעולם, אפשר לתת אותה לכהן של עיר אחרת, ואז לא צריך שהיא תירקב, תיאחל על ידי הכהן הבא. נכון? נפלא. ומעשר שני וכתבי הקודש יגנזו. מעשר שני של מי זה?
של
הרבי? לא. לא. של בעל הבית, זה שלו. מה הוא עושה עם זה? אוכל בירושלים בקדושה. כתבי הקודש, מה הוא עושה עם זה? לומד תורה. עכשיו נשאלת השאלה המוזרה. אתם מבינים מה שזה אומר, כל האווירה הזאת של עיר הנידחת? זה עיר שבה יש תרומות ומעשרות, מעשר שני וכתבי הקודש. זה עיר מעניינת, עיר הנידחת הזאת.
זה לא נורמלי, זה לא חודים, ואנשים הזניחו אותם
לחתוב.
לא
הבנתי מה
עושים במעשר השני. הוא
נרכב.
נגנז, סליחה, נגנז.
מה זה נגנז?
הכסף של מעשר שני נגנז.
לא מיכו בהם.
מה?
היו
רשעים,
לא
מיכו
בהם.
למה
לא סופו? יש אולי רמז לזה ש... מה? יש בו קצת קדושה. כן? ואפשר לומר שמתכן שהגמרא אתה רוצה לרמוז לאפשרות לעבוד עבודה זרה בשם הקודש.
מה זה?
כלומר?
יש בו יותר קדושה
מתרומה? לא.
למה
תרומות יהיו עבור
מה אתה עושה?
כסף,
תלמי הרצאה, אי
אפשר
שעשית
את שמי לבר.
אני צריך את הרגל המלח, שאני גורם
לו בסיטואל לרקל,
מה זה
לרקל,
מה זה
לרקל,
מה זה
לרקל,
מה זה
לרקל,
מה
זה לרקל. כסף? לא.
לא
צריך לרקל. אפשר יום המלח, זה נקרא לגנוז. טוב.
מה זה עבודה זה?
אז אומרת, השאלה היא ככה, איך להתייחס למצב שבו יש חברה מקולקלת ביסוד במסודות האמונה, אבל מבחינת ההתנהגות הדתית היא בסדר.
זה קיים מצוות. זה כמו איפה, זה של מיכה, נכון?
כן, משהו כזה. פסל מיכה מתכוון, כן? כן, משהו כזה. זה מקולקל ביסוד, אבל מבחינת ההתנהגות הדתית הם יוצאים מזה חובה. כן, אז איזה יש מחלוקת. למשל, כתלו בדף קוף יוב ג' עמוד א', איפה שכתוב כתבי הקודש יגנזו, בשורה השישית, כתבי הקודש יגנזו, אומרת הגמרא, מציתים זה לא כרבי אלעזר, וזה לא כרבי אליעזר. מה שנתנו אינה מסכימה לרבי אליעזר, למה? בתניא. רבי אליעזר אומר, כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת, אינה נעשית עיר הנידחת. שנאמר, ושרפת את העיר ואת כל שללה כלילה, ואחד נקרא מזוזה, לה ישרד, אם לא תעשו מגן השם אלוהיכם. הרי אי אפשר לשרוף את המזוזה, ולכן העיר כולה אינה נעשית עיר הנידחת. נכון? אנחנו רואים כאן שיש מחלוקת עם כמה נתנאים. איך להתייחס למצב כזה? לרבי אליעזר יש סלחנות מסוימת כלפי העיר הזאת, מכיוון שזכר של ריח דת יש בה. נכון? כן, זה קוידש, יידישקייט יש בה. היידישקייט מציג. התנא קמא, הקמא משלבל מתניתין משנתנו, לא, לא. יש שם אמנם יסודות של קודש, אבל האמונה מקולקלת, אי אפשר להשאיר את זה. כן. אתה אומר לי כי יש שיטה של רבי אליעזר, אתה רוצה להסביר למה רבי אליעזר אומר שלא נעשה את עירים דחת?
כן, אני חושב שזה מאוד רגיוני,
כי יש כסף
כזה. זה מכל כך בסדר, אבל זה לא אומר שבדבר הבא...
כן, בסדר, יכול להיות שזה הסברה של רבי אליעזר באמת.
שהוא אומר כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת על שערי העיר, או בית אחד...
לא, לא, בית, לא חבר. אבל צריך לשרוף את כל שללה, כן? כן. אני ממשיך כאן בדף קופיות בית המודבט. רבי שמעון אומר בהמתה, זאת אומרת שבהמתה צריך להרוג, ולא בהמת בכור ומעשר שללה, פרט לכסף הקדש וכסף מעשר. טוב, עד כאן זה הברייתא. אמרנו, היו בה קודשים קודשי מזבח ימותו. כן, אנחנו עכשיו דופרים את כל החלקים של הברייתא אחד אחד. אז קודשי מזבח ימותו. ומה ימותו? למה שימותו? יראו עד שיסתעבו וימחרו ויפלו דמיהם עם דבר. תן להם לראות עד שיסתעבו, הכוונה שיפול בהם מום שפוסל אותם למזבח, וזה קורה ברגע שנותנים לבימות לוחות, ואז הם ימחו ויתות מהם עם דבר, כמו כל קודשים שנפסלו.
שאומרים ימותו ברעב.
כן, שהם ימותו ברעב. אז בואו נסוף על זה. רבי יוחנן אמר, מדוע בכל זאת לא עושים את זה? משום זבח רשעים תועבה. זה שייך לרשעים, כן? הזבחים האלה, זבח רשעים תועבה.
אז יש פתרון אחר הכי טוב.
האכזריות פה לא מפריע לגמרא.
אני יודע, אבל
אני לא רואה את זה לפתור את זה. בשביל מה לתרוח? יש לך שם אולי 100,000 כבשים שנשארו מאיראן דחת. אתה את כולם תיתן להם לראות וזה... זה מבין את העבודה שזה אומר? כן? זה אומר שאני אמרתי שאני חושב את
זה
שוב. רגע, יש לה כשאמר, ממון בעלים הוא. ואחר, כלומר, יש לה כשאמר בכלל, זה לא נכון, זה לא בגלל זה ואחרי שהיית רבע, אלא זה בגלל שזה ממון בעלים. עכשיו, זה לא נכון, לכאורה שקורבנות הן ממון בעלים, זה ממון גבוה. נכון? מה? ממון גבוה, ממון של הקדוש ברוך הוא. מה? אבל זה לא תמיד נכון, יש סוג של קורבנות שהוא כן ממון בעלים. למה? מה? ריש לקיש אמר, ממון בעלים הוא ואחר בקדשים קלים. קדשים קלים, לא סתם קדשים קלים, אלא מדובר בקדשים קלים שחייב באחר יותן ורבי שמעון היא ואמר ממון בעלים הוא. אז ככה בקודשים, בקודשים שחייב באחריותם, ורבי שמעון היא ואמר ממון בעלים הוא. כלומר, אם יש לי בהמה שקיבלתי עליה אחריות, אז היא שלי, גם אם היא קרבה למזבח. מה זאת אומרת שקיבלתי עליה אחריות? שאמרתי אותה בלשון נדר ולא בלשון נדבה. כשאני אומר בלשון נדר, מה? מה? הרי עליי. הרי עליי, ואם נדבה זה הרי זו. אם אני אומר הרי זו הקדש למזבח, אז אם היא תמות, לא, אין מה לעשות, מתה. מה שאין כן, אם אני אומר הרי עליי להביא שני עולות, אז אם העולות שהפרשתי מתו, אני צריך להביא אחרים. נכון? זה נקרא שאני חייב באחריות. עכשיו, דעת רבי שמעון היא שקורבן, שקודשים שאני חייב באחריותם, הם שלי. ולכן, גם פה, בעיר הנידחת, הקודשים האלה, שאנחנו נותנים להם למות ולא נותנים להם לראות ולהסתער ולהיבדות ולהינתן להקדש, זה משום שהם ממון בעלים כיוון שחייב באחריותם. כדעת רבי שמעון. עד כאן אתם מוקרים? הגמרא כמובן תדחה את זה על המקום, אבל זה לא יכול להיות שזה משום שזה ממון בעלים. לא.
ברור שזה לא ממש בעלים ממש, אבל בגלל שאם רק ריבוד יקרה להביא אחד בצד, זה כאילו נזר ממש.
אין, זה קשור. לא בטוח שזה קשור. זה גם שם של חמץ, חמץ של גוי. כן, שנמצא אצלי בבית. אני עובר עד הנראה לבד אם אצא או לא. תלוי אם קיבלתי אחריות על החמץ הזה. אז כן.
כי אם קיבלת אחריות,
זה כבר נחשב כשלי.
זה כבר לא נכון. זה
לא נכון. למשל, אם אני נתתי את ה... הפקדתי חמץ אצל הגוי, כן? מה?
במשור
המצקל. מה בעשור המצקל?
וגם, אין לו
ערך חמודי,
אבל אם
נגמר שומר
עליו בגישות,
כן, כן.
הדבר לא
נגמר. כן, כן. שאומר את הגמר, זה לא יכול להיות שזה נכון, הפירוש הזה, לא שמבחינה פורמלית הוא לא טוב, אלא בגלל ההמשך, כן? מדי ספר רבי שמעון היא, רישא עליו רבי שמעון. הרי אתה אומר שהרישא היא כפידרתו של רבי שמעון, אבל רבי שמעון מופיע בהמשך. אם כן ברור שאתה נקמה, אם אינו רבי שמעון. אלא צריך להגיד משהו אחר. בקדשים קלים ולבדי רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אומר שיש הבחנה בין קדשים קלים לקודשי קדשים. שקדשים קלים נחשבים לממון בעלים, וקדשים נחשבים לממון גבוה. ואמר, קדשים קלים ממון בעלים. או, אז מה שהברייתא אמרה שקודשים ימותו, הכוונה לקודשים קלים. מה שאין כן, קודשי קודשים לא ימותו, אלא ייפדו, כן? כלומר, יראו עד שיסתעבו ויפדו ויפול ממונם עם דבר. אוקיי, כן.
מה הם קודשים? מה הם קודשים? יש קודשים קלים? יש קודשים
ויש
קודשי קודשים?
לא.
רק שתי דפות.
ודאי, יש קודשי קודשים ויש קודשים קלים. זה לא נורמית כל יום, באיזה מקומן של דברים שלהם.
נניח סיטואציה כזאת, שיש אדם עכשיו, על ידי רכוש שלו נעשתה איזושהי נשווה שלא בדעתו.
כן.
זה כאילו בניגוד לדעתו.
נו.
אז יש לו שכר...
אין לו שכר על זה.
אין לו שכר על זה בכלל.
גם אם אדם צדיק, גם אם אדם צדיק עשה מה מצווה שלא מדעתו, אין לו שכר על זה.
כאילו אם הוא דופן לסוכה שלא מדעתו.
אני, למשל, הכסף שלי עשה מצוות בלי שאני אדע. אני שכר על זה. אז כל הכבוד הכסף שלי, אבל אני מה...
אוקיי, אבל בכל זאת...
ריח שלי. כן, מה?
בכל זאת, הרכוש הזה של עיר נידחת, של הרשאים
כן.
אם אפשר לעשות עמו מצוות...
אבל זה ברשאים תועבה. כלומר, זה, אנחנו רואים שזה שייך ל... כולם ידעו, האנשים הרשעים האלה הביאו קורבן על מזבח השם. זה חילול השם נורא.
לא זרע, לא לעשות זרע, נניח, יש להם ברימות.
אבל זה כל הדין של שריפה, תראה נידחת, שאנחנו שורפים את כל שללה.
זה
משנה,
זה
יכול
להיות כל השינוי בגדר,
הוא רשע, הוא עבד עבד, מה זה רשעים פה? הם עבדו עבד עזרה סך הכל, יכול להיות שבגלל זה הם בסדר גמור.
זה
נגזל בעולם. כן, אבל הוא עבד 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 עבד, לא מי שגזלו. הם סתם אנשים רעים, כי הם עבדו עבד עזרה.
זה קשור רק לזה שהאנשים ידעו שהנגמות של מיניהם נגיע קורבן, גם זה נגיע גם
חברה.
אבל הם עוד עצמם, זה נגמות. זה נגמות, אבל בעיקר, סתם מה שנזכר לזה, למשל, תמחה את זכר המלך, למה זה כולל את הבהמות? שלא יגידו במה זו של עמלק הייתה, ואז זה מזכיר את שם עמלק.
אבל לא.
מה?
גם זה של הבהמות זה חלק מהעמלק.
כן, כן, בסדר, זה מה שהוא אומר, כן? מה?
אולי יש הקרנה.
מה, זה לא עובד? לא, זה עובד, כן. מה?
אולי יש רק שיש קרינה מסוימת, קרינה רוחנית שלי שהיא...
כן, אבל אתם רואים שזה מחלוק את רבי יוחנן בריש לקיש. רבי יוחנן אומר משום זה ואחרי שהם תורבה. יש לקיש לא מקבל את ההסבר הזה. יש לקיש אומר שזה משום שזה ממון בעלים. אם באמת זה היה זבח, לא היינו נותנים לבהמות האלה למות, אלא היינו פודים אותם. כן? על זה יש קושיה פורמלית של הגמרא. כן? אבל קודשי קודשים ייפדו. כן? ככה צריך לדייק מדברי יש לקיש. כן? אז מה ייפדו? עד לתנא סיפא קודשי בית הבית ייפדו, לפלוג ולפנות ודידה, אבל הם לא אמורים לקודשים כאלה, אבל קודשי קודשים ייפדו. זה צורת קושיה מצויה בגמרא, כן? לפלוג ועד לתנא סיפא כך וכך, לפלוג ולפנות ודידה. זאת אומרת, אם יש לנו דין,
שאנחנו נקראנו בשם,
יש לנו דין א',
יש לנו
דין א', מה יש לך עבודה עכשיו? יש לך עבודה עכשיו?
אני
לא יודע, אני לא יודע. נגיד יש לנו דין א', אחריו יש לנו דין ב' שחלוק ממנו. מה עשתה המשנה? כלומר, המשנה או הברייתא שהביאה את המקור אומרת, יש דין א' ויש גם דין ב', זה נקרא חלוק. חלוק. אחר כך בא איזשהו אמורה, בא ומפרש את המקור התנאי ואומר, מה שאמרו במקרה א' זה לא תמיד. יש א' יש א' 2. אז אומרת הגמרא, אם זה היה נכון, זאת אומרת, מה שמצאת פה את החלוקה בין א' לב', בעצם זה גם חלוקה פנימית בתוך א'. זה בא, הגמרא שואלת, עד פעלי בין א' לב', עד שאתה מחלק בין א' לבין ב', מדוע לא סיפרת לי את החלוקה הזאת בדידה בתוך עצמו?
מה
אתה אומר
שזאת אותה חלוקה?
זאת אומרת, אומרים לך
שגם לפי אלו שעושים את א' יש
לא מצב שלו, גם לפי דין א' יש מצב שצריך לדון פה ב'. בתוך א'. אז אומרים, אם זה ככה, הברייתא לא מנוסחת טוב. היית צריך במקום לחלק בין א' ל-א', בעצם להגיד לי שהגבול כבר עובר בתוך א', בין א' א' ובין א' ב'. זה קושי אבל לדחות את החלוקה הזאת. מה? הנה פה. זה הדוגמה פה. לפי דברי ריש לקיש, יוצא ככה. שבקודשים, מה שאמרו שקודשים ימותו, זה נאמר בקודשים קלים, ולא בקודשי קודשים. אם ככה, אומרת הגמרא, כן, אני קורא זקן. אבל קודשי קודשים. אבל קודשי קודשים מאי ייפדו? אם כך, עד איתן את סעיפה, קודשי בדק הבית ייפדו. עד שאתה בא ללמד אותי שקודשי בדק הבית ייפדו, שזה לכאורה לעומת קודשי מזבח, לפלוג ולפנה בדיגה, היית צריך לחלק ולשנות בתוך עצמם, כן, בתוך עצמו של קודשים, קודשי מזבח, והיית צריך לומר במה דברים אמורים לקודשים קלים, אבל קודשי קודשים ייפדו, ואז למה לא אמרת את זה? אומרת הגמרא, יש סיבה מדוע לא אמר את זה. למה? כיוון, זה נקרא חטאת שמתו בעליה דלמיתא אז לה לפסיקה לה. כלומר, אומרת הגמרא, הסיבה שלא אמרו במה דברים אמורים בקודשים קלים, אבל קודשי קודשים ייפדו, כי זה לא תמיד נכון גם שקודשי קודשים נפדים. יש מצב שגם קודשי קודשים ימותו בחטאת שמתו בעליה. אדם מתחלף חטאת ומת. לא יספיק לעשות. מה עושים לקורבן שלו? מת, כן? ממיתים אותו. כן, גורמים לו עולם. איזו דוגמה? כן. כן? אז לא רוצים... בשלמה... עכשיו, כן נשאל את הגמרא. בשלמה רבי יוחנן לא אמר כריש לקיש, מדוע רבי יוחנן איננו מחלק כמו שריש לקיש מחלק בין קודשים קלים לקודשי קודשים? ואני בעד רבי יוסי הגבילי. למה? משום שהוא סובר, בכתיב, כי כתוב, זבח ושלם תועבה, יש לו פסוק. זו צורה יותר פשוטה לפרש את הברייתא. כן? כל הקורבנות, כולם, בין קודשים קלים, בין קודשי קודשים, הם חייב, הם פסולים וצריכים למות, משום זבח ושלם תועבה. אלא ריש לקיש, מה הייתה מה? לא אמר כרבי יוחנן. מדוע ריש לקיש איננו אומר כרבי יוחנן? כלומר, איננו מפרש שזה משום זבח ושלם תועבה. אמר לך, כי אמרו לנו, זה רק שאין פה לבר. מתי אני אומר דבר כזה? הנמילה אחד יתנהו בעיניו. אבל אחר כך נשתני, נשתני. כלומר, מתי אני אומר, זה רק שאין פה לבר, כשמה שהרשע עצמו רצה להקריב עדיין קיים. אבל ברגע שאני פודה אותו, כבר משתנה. אם כן, כבר אם אני אומר, זה רק שאין פה לבר. מה המחלוקת כאן בין ראשית הקיש לרבי יוחנן? זה בעצם המחלוקת שהזכרתם אתם. שלפי רבי יוחנן, יש משהו עצמי שפסול בקורבן של הרשע. כן, כמו שאתה הזכרת, זה ההתפשטות של הנפש שלו עד הבהמה. או לא אתה, אופיר. ההתפשטות של הנפש של הרשע עד הקורבן. ואילו לפי ריש לקיש זה בעיה חברתית. יגידו שרשע הקריב. אבל כיוון שזה נשתנה, זה כבר לא אותה פרה, זה כבר לא אותו כבש. זה כבר נשתנה, כבר לא יגידו. כנראה שריש לקיש מאמין באפשרות להחזיר בתשובה את הממון של הרשעים, כן? אילו רבי יוחנן לא מקבל את זה, הוא מעדיף צדיק גמור רק מבעל תשובה. מחלוקת ידועה בין ריש לקיש לרבי יוחנן. מה? ידוע, כן? ועל זה אפילו נחלקו, ריש לקיש ורבי יוחנן. האם אדם שהיה רשע, הדבר הזה מבצבץ ועולה גם בתוך הלימוד תורה שלו או לא? כן? זה דלוי לפי רבי יוחנן, לא לפי ריש לקיש. משהו כזה, משהו כזה.
אבל יכול להיות גם דבר כזה שנניע
זה נתאם בצורה תרגית שם, כן?
כן, סדם אחרי שהוא בעולם האמת, נניע
שרצים לדבר גרינום. שני נשמע, כן.
והם יודעים, אז לא רגילנו, זה גם כן עולם האמת, הם יודעים את האמת כבר.
נכון, אז זה טוב.
להתפטר מעניין האמת,
נכון? נכון.
אז הם יודעים שמרכושם זרקו קורבנות בשם ושאפילו זה על כורחם, השתמשו ברכוש שלהם למטרה טובה. אז לכן זה יכול לשמוע,
וזה יכול להכיר עליהם סתם. זה כבר ריש לקיש אולי, כן? ריש לקיש הוא מהסוג כזה של הרב קוק, שמדברים עליו שכשהוא עלה לשמיים, אז אמרו לו לרב קוק, אולי כבודו ייכנס לגן עדן, יש מקום מוכן. הוא אמר, אני רוצה קודם כל לעשות סיבוב בגיהינה, כדי לעלות משם את הרשעים. ומספרים שהכניסו אותו לשם, והוא אמר, אני לא יוצא מכאן עד שלא כולם יוצאים. זה משהו כזה. זה היה איזה סופר אחד כתב את זכר פטירת הרב קוק, והרב ציודה אמר שזה לא רחוק מן האמת. כן, משהו כזה. אבל רבי יהושע בן לוי דואג לעצמו. כאן הרב קוק רוצה דווקא לקפוץ לגילה. רבי יהושע בן לוי, כשבא מלאך המוות והוציא לו את הנשמה, אמר לו רבי יהושע בן לוי, יש לי בקשה ממך. אני רוצה קודם, לפני שאתה הורג אותי, שתראה לי את מקומי בגן עדן. הוא אמר, אין בעיה. הביא אותו עד הקיר של גן עדן, הוא אומר, אתה מסתכל על שם, זה שלך. הוא אומר, כן, שם, זה קפץ, זהו. ולא חזר.
לא רצה לחזור.
לא רצה לחזור. ואז הוא לא מת. כלומר, רבי יהושע בן לוי עבר לגן עדן בלי למות. וככה מספר. מה? הוא לא סבל את הקרע שיש בין העולם הזה לעולם הזה. אז הוא רצה לעבור לשם. אבל כאן למה הוא דאג, רבי יהושע בן לוי? דאג לגן עדן שלו. ואילו הרב קוק למה הוא דאג לגיהינם שלו.
לא,
הוא לא
שעוד אני מבית
בחרני, שוב יום חליף במשפט,
אבל אם
נחזה עוד שנייה, הוא מבין לחזור, אני מתחילה לכל הרחקר, אבל אני מבהר. יכול להיות שרבי יהושע בן לוי יש סיבות לחשוב שאין לו חלק לעולם הבא. אמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסדר גדולה לתפילה בערבית. ורבי יהושע בן לוי חולק על זה.
הוא לא
מראה לגמרי עצמאות, לכן, כן, פרצה, אבל הוא דואג לעולם הבא, כלומר זה הדאגה החרדית, הוא רוצה את העולם הבא, שזה לא יחסר, שבטוח יהיה לו. רבי יוחנן אומר לו, אנחנו כבר פתרנו את זה, אנחנו כבר מלא מדיום מעצמאות, השאלה הזאת מאחורינו.
עכשיו
בן רבי יוחנן ורשתי, שיש איזה פרוץ
מסתובב עכשיו
ורשתי שקפץ מעל האגן, במקום לזכות. מה בקורא לזה? מעל האגן. לא, הוא קפץ לתוך הירדן. אבל אני שמעתי שינוי גרסה, שהוא קפץ מעל כל האגן.
זה לא קרה שהוא
אין איזה מטור.
אין
איזה מטור. כתוב
שהוא
שחר.
יש
לנו איזה כתוב
שהוא
קפץ מתחת לצלנו. כן, יכול להיות. שהוא הלך... יכול להיות.
לא. אתה אמר לך, אורי, שהוא קפץ מתחת לצלנו.
לא, הוא מצא אותו בירדן. ככה אני
מסתכל.
אני ראיתי כל מיני גרסאות של הדבר הזה. ראיתי גרסה נפלאה בשיחות לנוער של חב"ד. שפעם אחת, כלומר, מי זה היה ריש לקיש? זה היה בחור טוב, הוא למד בישיבה יחד עם רבי יוחנן. אבל מה, קצת היה משחק עם אנשים, עם נערי הרחוב וזה, איכשהו הם משפו אותו מחוץ לבית המדרש, עד שבסוף הוא היה בחברה של פושעים וזה, ויום אחד הוא פגש את רבי יוחנן על שפת הירדן, על שפת הירדן. ואמר לו רבי יוחנן, חבל, תראה לאן התדרדרת וזה, אבל אני כבר לא יכול לחזור. אומר, תשמע, כדאי, אני מבטיח לך שאם אתה תחזור, אני אהיה החברותא שלך. ואז הוא נכנס לבית המדרש איתו ויחזיר אותו בתשובה וכו', ולפעמים גם היו ביניהם חילופי דברים קשים בגלל המחלוקות שלהם בהלכה, לרוב פלפולים. אבל בסופו של דבר תמיד היו משלימים זה עם זה, וכשמת ריש לקיש, כשמת ריש לקיש, הצטער רבי יוחנן מאוד והביאו לו את רבי אלעזר כחברותא במקומו, וזה לא סיפק, והוא מת מרוב צער. מה?
הם לא
מתוכנן,
תפיר.
כן, כן,
ברור. איך לא
תחוף מצב? זה אגב לכאורה די קשור לפשט שמה, כן?
כן. זה הפשט בסיפור, אבל זה רק מן זה משל.
אני לא יודע, אבל כל פנים זה... כן. אני ממש הייתי מבסוט מזה. אפשר ללמוד מזה כמה פרטים איך להתאים סיפור לדעות, כן? זה כמו שאני ראיתי, יש סיפור ידוע על הארי ורבי ישראל נג'אר. הארי שלח... מה? הם היו בו זמנים. רבי ישראל נג'ארה היה בצפת. הוא זה שכתב את יודו הר עיוני ואת יריבון עולם. וכשהוא היה שר, הוא היה כל כך מתלהב, שכל הבגדים שלו היו יוצאים ממנו, והוא היה כבר לגמרי מבולע. כן, מתופס. הארי שלח לו, שתיזהר כשאתה שר, המלאכים באים לשמוע אותך, אז תקבל אותם בצורה מכובדת. זה הסיפור. ראיתי את אותו הסיפור בדף מודפס המחולק בתי כנסת המכונה מעיין השבוע. מה מסופר שם? שרבי ישראל נג'רה ישב בליל שבת וישב בהתלהבות את יריבון עולם שהוא כתב, וכיוון שזה ליל קיץ חם והשרב, אז הוא קצת פתר את השרבול שלו.
הוריד את המילה שפרו.
ואז באותו זמן הערים שהיה לו רוח הקודש הרגיש שקורה משהו מזעזע, ואמר לשמשו לרוץ לבית של רבי ישראל נג'רה ולומר לו שבגלל זה נסתלקו המלאכים. ומכאן אנחנו רואים כמה שאדם צריך להקפיד על הופעתו, ובמיוחד בני תורה וכו'.
עוד כמה שנים זה יהיה לתמוך
את הרצינות מאוד. וכל דבר שם. כן, רואים. רק הוא משהו נחמד וטוב. משהו נחמד וטוב. כן, נחמד.
זה נקרא
מדבר
שקר
שלך, זה לא... זה מסיבות חינוכיות. כן, ששמענו את הרקל.
זה רק לא חייב
להגיד את האמת. טוב, רבי שמעון אומר, בהמתך ולא בהמת בכור ומעשה. במאי עסקינן. עוד דבר, עם פעם סיפורים מסודפים. יש סיפור יפה על הלווייתו של בעל הלשם, הלשם שבו ואחלמה, רבי שלמה אלישו, סבא של הרב אלישיב, מגדולי הפוסקים במאה שערים. הוא היה מקובל גדול, הוא היה בעצם מגדולי המקובלים במאה ה-20, ובהלוויה שלו כתוב ככה בחוברת עליו שכתב הרב שריה דבליצקי מברק, שאחד מחכמי ירושלים אמר, רבנו רבנו, אם היינו זוכים היינו רואים את עמוד האל שההולך מאחוריך. ובאמת אומרים שכשהגיע הזמן הקבורה כולם ראו את עמוד האל. עד כאן הסיפור. רק מי היה החכם במקרה? ערכי. אז זה לא מובא בחוברת הקדושה.
הרב קוק אמר שגוראינו...
כן, זה הרב קוק שאמר את זה. טוב. אנחנו עוברים ל...